כבוד הגאון הגדול, רבה של ראש העין, חבר מועצת מאורי התורה, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הגאון הרב עזריה בסיס, בבקשה.
ידידי שאר הרבנים, איש איש לפי מעלתו, הרב אבישי וכולי, ציבור נכבד, מן הראוי, אני חשבתי שאני אבוא להילולה דמורנו רבנו חיים, חיים קיסר, שלא יהיה מקום לזוז. לצערנו יש קצת, אני דן לך בזכות, אולי הם עסוקים, כי גם היה עוד הערב ועוד כמה מקומות לזכרו, אבל במיוחד בעיר ואם בישראל כמו בני ברק, שוודאי רואים את אחינו ושאר העדות, איך הם מעריכים ומהללים את רבותיהם, אנחנו צריכים קצת מבחינת קנאת סופרים תרבי חוכמה. אבל בכל זאת אני רואה כאן אולי מעט, אבל יש איכות מרובה, מעט הכמות ורב האיכות, כאשר אני רואה גם צעירים, גם תלמידים שבאו לכבודה של תורה, לכבוד מורנו ורבנו הרב חיים קיסר. כל הלמד מחברו אפילו דבר אחד חייב לנהוג בו כבוד. אין כבוד אלא תורה. בוודאי שהוא הרבה הרבה למדו את תורתו, הרבה עיינו בספריו, הוא בפשטות, בדברים כלאחריית, מתרץ הרבה קושיות, כפי שכבר ידידי הרב הגאון הרב קורח נגע בזה. אמת של תורה, כאשר לומדים אותה לשמה, מגיעים לאמת. מורה ורבותיי, יש גמרא, גמרא במסכת כתובות בדף כ"ד, הגמרא שמה מביאה דבר מאוד מעניין. כשהצדיק נפטר מן העולם, שלוש כיתות של מלאכי השרת מקבילים אותו. אחת אומרת יבוא שלום, כך אומר רבי אלעזר, יבוא שלום. הכת השנייה אומרת הולך נכוחו. הכת השלישית אומרת ינוחו על משכבותם. כך אומרת הגמרא, זה דבר סביר. אבל הפסוק, נקרא את הפסוק, יבוא שלום ינוחו על משכבותם, הולך נכוחו. אם כן, הסדר הוא לא כל כך נכון. לכאורה יש שינוי בדרשה של רבי אלעזר לבין הפסוק. בפסוק כתוב יבוא שלום, אז זה הכת הראשונה, שהכת מקבילה את הצדיק, יבוא שלום. אחר כך הולך ינוחו על משכבותם, זה הכת השלישית. הולך נכוחו, זה הסוף בפסוק, ואילו בסדר של רבי אלעזר היא השנייה. יבוא שלום, הולך נוכחו, ינוחו על משכבותיו. מורי ורבותיי, יש הבדל בין כאשר נפטר הצדיק לבין כאשר אנחנו עושים לזכרו יום השנה, יום כנס כמו הכנס הזה. ומה הוא ההבדל? רבי אלעזר מדבר על הפטירה של הצדיק. שלוש כיתות של מלאכי השרת יכולו לפי הסדר. יבוא שלום, זה קטע אחת. אחר כך הולך נוכחו, מסבירים את המעשים שלו, כל מה שהלך בדרך בחיים חיותו. אחרי הכל, הקטע השלישית, ינוחו על משכבותם. זה לא הסדר של הפסוק. הסדר של הפסוק מדבר על אחרי הפטירה. כשעושים יום השנה, יום השנה יבוא שלום וינוחו על משכבותם, אבל הוא הולך נוכחו, אנחנו צריכים ללכת בדרכו, אנחנו צריכים להעלות אותו. התלמידים כמו בנים, כל מי שלמד ממנו, כל מי שנהנה ממנו, בוודאי שהוא כמו תלמיד, כמו בן. ולכן יש התעלות של הנשמה כאשר הבן לומד באותו יום. כאשר באופן כללי הוא לומד, ממילא מעלים את האבא בדרגה. אם אנחנו מעיינים בספרים שלו, אם אנחנו לומדים כמו שצריך, אנחנו התלמידים, וכל אלה התלמידים שיבואו, בוודאי עושים לו נחת רוח. לכן זה הולך נוכחו, אחרי ינוחו על משכבותם. וזה אחריות מאוד גדולה, מורי ורבותיי, נתבונן קצת. יש פסוק באיכה, זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. כאשר זקנים משער שבתו, זקנים זה תלמידי חכמים, אין זקן, אלא זה שקנה חוכמה. זה דבר קשה מאוד, כשזקן מסתלק, תלמיד חכם הולך לעולמו. אבל דור הולך ודור בא, עד שלא שקעה שמשו של צדיק זה, זרחה שמשו של צדיק אחר. לא כל כך קשה, אבל יש. אבל כאשר בחורים מנגינתם, אין, זה היום. ואני אסביר את זה במשל, כדי שנבין מה, במה המדובר. אחד לא עלינו, פרצה לו חנות אש, בחנות, דלקה, נשרף כל החנות. היהודי הזה לא כל כך התעצב. נו, היה לו בכמה מאות אלפים של הפסד, לא נורא, למה? בעל החנות הזו יש לו בית חרושת שמייצר, אם זה בגדים, אם זה רהיטים, כל אחד. אז ממילא, הנזק הזה, אמנם זה נזק עצום, אבל יש לו את התקווה שבבית החרושת, איפה שמייצרים את הדברים שהוא מוכר, זה בית חרושת שלו. מורי ורבותיי, אחרי הנזק הזה, הוא הלך לבקר בבית חרושת, איפה שמייצרים את הדברים שהוא מוכר. ואז חשכו עיניו את חדר בוט. מה קרה? אמרו לו, על השריפה שנשרה בחנות, לא דאגת, לא בכית, מה פה אתה מוכר? אמר כן. כל הזמן היה לי תקווה שאת הנזק הזה שנשרף יבוא על ידי היצרנים שיעבדו, אבל אם אני רואה אותם, זה מתבטל, וזה משוחח בטלפון, וזה קורא עיתון, וזה אוכל, שותה קפה, ולא עושים את העבודה, עושים מלאכת, מלאכתם רמייה, אין סיכויים שאני אעבור את המשבר הזה. כך הוא הדבר. כשתלמידי חכמים הולכים זקנים בשער שבת הוא. יש לנו עוד את התקווה בבתי מדרשות, שיצמחו גדולי תורה, שיצמחו לומדי תורה. אבל אם חס ושלום בחורים מנגינתם, בחורים, במקום שהם ילמדו, הם לא לומדים, לא כמו שצריך, מי ימלא את החסר? זקנים בשער שבת הוא. בחורים מנגינתם, אין מי שימלא את החסר, זה משבר גדול. מורי ורבותיי, אנחנו באנו להתייחד עם זכרו של רבנו, מורנו ורבנו, מאיר דרכנו. אני הייתי פעם, כמה פעמים אצלו, בבית, ממש בפשטות. וכפי שתיאר את זה, אולי תיאר את זה, אני הייתי בבית השני, לא בבית הראשון. אבל יושב והוגה בתורה לשמה. כשאדם לומד תורה לשמה, הוא זוכר לדברים הרבה. אין דברים, מה שאמרו חכמים זה נכון. אין צורך לחיזור. ראינו את זה בעיניים. אבל את התלמידי הישיבות שישבו ויעסקו אלה בית חרושת של התלמוד, שילמדו כמו שצריך, שילמדו באותה דרך, בלי הפסקים, בלי דיבורים, בלי מעשיות, לשבת וללמוד. אדם משקיע, בחור משקיע בישיבה כמה שנים. מה הוא אחר כך? בסוף, כמה יש לו? אז אם הוא מבזבז את הזמן בעניינים אחרים ובדברים אחרים, בתעסקיות שונות, אולי של מצווה, אולי לא של מצווה, לא משנה, אבל לא יושבים ולומדים ברציפות. העקביות והרצף הם שנותנים את הגדלות. יש פסוק בקהלת, ועוד שהיה קהלת חכם, לימד דעת את העם. יש חכמים גדולים במעלה, מפולפלים, וידברו בלשון התלמודית הקשה, קשה להבין אותה. ואולי בראשי פרקים, כמו שיש הרבה כאלה, מחברים למיניהם, תלמידי חכמים למיניהם, אין ספק. כאשר אדם חכם גדול, בשפה שלו ובגדלות שלו, קשה ללמד דעת את העם. אני זוכר, גם רבנים בישיבה, תלוי, יש כאלה שהם רבנים, שהם היו מדברים ברור, יש, אתה צריך להתעמק ולהתאמץ, מה דעתו, מה הוא רוצה. מורנו רבנו חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, הן בדבריו, בחיים חיותו, הן בספריו. אף על פי שהיה חכם גדול מאוד, אבל לימד דעת את העם, ידע לכתוב את זה בצורה פשוטה, בצורה קלה. בכמה מילים הוא מקפל פלפול גדול, שזה כתוב בספרים אחרים, פלפול, ועד שמגיעים למסקנה הזו, ובמילים, בשתי מילים, שלוש מילים, בכמה משפטים כלל את זה. זוהי גדלות, זה מה שכתוב, זה כוונת הפסוק. אף על פי שקהלת היה חכם, לימד דעת את העם. מורי ורבותיי, למעמד הזה אנחנו צריכים לקחת, קחו עמכם דברים. אם באנו להתייחד עם זכרו, ניקח מכאן דברים, ניקח מכאן החלטות. המבוגרים שכאן ובדי שכל אחד גם צריך ללמוד תורה עד יום מותו, כל אחד. גם זה ללמוד באמת ברצינות, כל אחד מאיתנו, להתחיל בעקביות. גם לדאוג לבנים שלנו, לנכדים שלנו, שילכו באותו דרך, שילכו בדרך ההתמדה, שילכו בדרך להוציא לאור את ההלכה על בוריה, בבחינת לעשו כשמעתת הלבה דהלכתה. ועל כולנה לאחוז ולחפש את היסודות במנהגי אבותינו עליהם השלום, שרבות פעמים הן בספרים שלו הן דגל במנהגי אבות ונתן להם בסוס. את זה אני לפחות בכמה הלכות הייתי אצלו, כי הייתה מחלוקת במקום אצלנו בראש העין. אני אולי אזכיר את זה כדי שזה דבריהם, בבחינת דבריהם יהיו זכרונם. ידוע ש בבית אבל יש כל מיני ויכוחים. אחד הויכוחים, האם הבן יהיה כשליח ציבור או לא יהיה כשליח ציבור. ויש כל אחד חכם לעצמו. ככה היה מנהג בכל ראש העין שהבנים מתפללים. קמו כמה ואמרו זה נקרא דברי תורה, ודברי תורה מסמכים. ואסור לא, 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 לאבל להתפלל. אסור. לא אכחד, כי מרן כותב שרק מאה אפשר. אבל המנהג אצלנו בראש העין, על כל פעמים, אני לא הייתי בתימן, הייתי בראש העין. מעט בסדה. כולם היו מתפללים. אבל קמו והתחילו לעשות מזה דרשות וכל מיני, ואיפה אתה? ואז הלכנו לעצם מורי חיים כסא, שלושה אברכים. והיינו אצל עוד כמה, לא משנה. ואז הוא כתב מיד בלי כל עניין. והוסיף, אבל במילים קצרות, ככה היה הדין, ככה הדין וככה המנהג, וכל מי שהוא חייב בדבר מוציא את הרבים מידי חובתו. והוסיף שגם מעניין ברכת כהנים, מעניין זה, עוד כמה עניינים. על כל פנים, ראית את הפשטות ואת הגדלות, ואני רוצה לומר לך, אחרי שפרסמנו את דבריו בחוזר לכל בתי כנסת, שוב עד היום נפסקה הבעיה הזו, נפטרה על אדם גדול, זהו. ולכן גם הסתמכנו על דברי הרמב״ם בתשובות. הרמב״ם בתשובות נשאל על אחד שמתה אשתו, לא אבא שלו, מתה אשתו, כי יש רצון לחלק בין אב לבין מתה אשתו, ויש שליחי ציבור, והוא רוצה להיות שליח ציבור. כתב הרמב״ם בשתי מילים, מחייב בדבר מוציא את הרבים מדי חובתם. כיוון שאחרי שנקבר המת הוא חייב בתפילה, מוציא את הרבים מדי חובתם. אין שום בעיה. ולכן אני רק אומר לכם כמה צריכים לאחוז ולבסס את המנהג. לא חוכמה לומר לטעות או להמציא איסורים. צריכים לחדור לאמת ולבסס את המנהגים בבחינת מחכים את רבותיו. זה לא חוכמה לומר טעות. להפך, קח את המנהג, אם באמת זה היה מנהג, תבסס אותו, תן לו יסודות, ככה נאמרו כל גדולי הדורות, בכל מקום, לא דווקא אצלנו, תראו את החתם סופר, כמה שהוא נותן בסוסים למנהגים שלהם. ולכן, ניקח מכאן, מבחינת כוחו עמכם דברים, ניקח מכאן החלטות, כל החלטה, כל דבר טוב שיצא מההתייחדות הזאת, ודאי יזכה לזכותו של מרן, מורנו רבי חיים קיסר, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל. יהיה רצון שכל מה שעברנו יהיה לעילוי נשמתו ונפשו, וזכותו תעמוד לנו ותמליץ סוף על כל אלה שבאו לכבודו ועל כל עם ישראל. עזר השם, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
תודה רבה.